ימן, פרק 49.
49, ובית הפורח. אני ממש בהתרגשות.
האמת שגם אני. כן, 49, זה עוד פרק אחד, אנחנו פרק 50.
כן.
ואז יהיו 50 פרקים. הרצליה, קצת מצוננים, מרסיאל פה על על המערכת, ויש איתנו את נועם גדליהו. מה קורה, נועם?
כל טוב.
האמת שכבוד שאתה פה. ממש כבוד. נועם הוא המנהל אחריות האגדית שלו. איפה, מה קורה?
נועם הוא האיש שתמיד היה שם. תמיד היה שם, זה שם שאני לפני 10 שנים התחלתי, ואז הכירו לי את נועם, ותבינו שהוא כבר היה שם, והוא ידע הרבה מאוד על הסיפור הזה של עסקים חברתיים, לפני כל אחד מהחוקרים, וכל אחד מהאנשים שמתעסקים בזה היום. נכון, נועם?
כן, אפשר לומר, אפשר לומר.
אז בואו קצת... האמת שהם בנו... כן, אני אספר על נועם ואז את זה. אז אתה גר בגבעתיים, יש בת שלך קוראים לה אביב, היא בת 10 חודשים. אתה מנהל האחריות האגדית של ארומה, ואתה עובד בארומה כבר 20 שנה.
כן.
ממש עוד יומיים.
כן, נגיד, עוד יומיים 20 שנה.
כן, שכשהפרק יצא זה כבר יהיה...
הוא כבר בשנה 21.
כן, 20 ושבועיים. וכן, ונגיד, יש לכם בעצם, נגיד, אופי אומר שתמיד היית שם, אני חושב שבשבילי לפחות, הסניף שפתחתם בפלייד מטיריאלס של ארומה, כמה זמן הוא קיים?
13.5.
כן, זה כזה...
אפילו
זה
כש... קצת יותר.
לא, יוני 2003.
אוקיי.
זה... לא היה פה כלום כשפתחתם את זה. כאילו כל העולם הזה לא היה פה בכלל.
נכון, נכון.
אני גם הסתובבתי באזור הזה באותה תקופה, היה מדבר.
כן, ולזכותם של הארגונים, שאיך שהם ראו את זה, מבינו שקורה פה משהו מאוד מאוד גדול, ורצו ללמוד ולהבין, ואני חושב שהסניף של ארומה בפלייד מטיריאל, זה הסניף שזכה לכמות הביקורים, הסיורים, החוקרים והנודניקים הכי גדולה ever.
זה המודל...
נועם מעניין עם עיניים עצובות.
זה המודל העסקי? כאילו לעשות משהו מאוד מאוד מיוחד שכולם באים לאכול בו?
לא, לא, ממש לא. למרות שמישהו בעיקר... הייתה צריכה להריח, זה אנטיה.
נכון,
מנהלת
נכון,
אחריות
נכון.
האגדית של Applied Materials.
נכון, אנטיה המאממת.
כזה אני אעשה קישור לפרק הקודם עם גיא, היא זאת שבעצם עזרה להקים את האקסלרטור של Made in Lod.
כי אנטיה תמיד חמישה צעדים לפני כולנו.
אז נו, נצפר בעצם, בואו ננסה רגע להגדיר מה זה אחריות האגדית. מה זה אומר בעצם?
אני אוהב באמת... בדרך כלל, נגיד שתי הגדרות, יש את הגדרה היבשה שלמדתי בתחילת הדרך במעלה, שיש ממש את ה... זה לבדוק את הפעילות העסקית שלך, על מי היא משפיעה, איך היא משפיעה.
Okay.
אתה משפיע על ספקים, על עובדים כמובן, על הסביבה, על רשויות, או כל מי שבמגע איתך, ולבדוק את ההשפעות שלך. אם אתה עושה משהו טוב ומצוין, אז עוד יותר תמשיך, יותר אם אתה, איפה שאתה צריך להשתפר, אז ברור. אבל... אני יותר אוהב את ההגדרה, זה באמת, גם שלא זוכר, התחדדה איפשהו במהלך התחילת הדרך, זה פשוט לעשות עסקים בצורה הגונה והוגנת. זה נראה לי בצורה הכי...
לעשות עסקים בצורה הגונה והוגנת. או, יפה ופשוט.
זה פשוט, אבל אז נגיד, אם אנחנו מדברים על תפקיד בתוך ארגון, אם התפקיד שלך, נגיד, זה להיות...
אתה הגונה או ההוגנת?
גם וגם.
גם וגם. אבל אז באמת, השאלה במבנה הארגוני, נגיד, של ארגון, הפוזיציה הזאת של שמישהו שאחראי על הגונה והוגנת, היא לעתים מתנגשת עם זה שאחראי על כלכלית וכלכלית. כי המון פעמים יותר זול לעשות את זה בצורה, נגיד, פחות הוגנת או ככה. אז מה, איפה זה נפגש?
זה נכון. זה... ובטח, בטח, נגיד, בתחילת דרך של ארגון שמתחיל להטמיע אחריות חברתית, זה מן הסתם, הפערים הם באמת הרבה יותר גדולים. והאמת היא, המתח הזה הוא תמיד קיים. אני מאמין שעם הזמן הוא הולך ומצטמצם, כי אני רואה לפחות גם לפחות אצלנו, גם כמות אחרים, שלאט לאט, אולי אנחנו דוגמה קצת, לא חריגה, אגב, ממש לא חריגה, אבל אצלנו טיפה שונה, כי באמת המון אנשים אצלנו בארגון נשארים המון זמן במטה. אנחנו צמחנו כחברה משפחתית, קטנה מאוד רזה במטה, ודי נשארנו ככה, אז יש המון אנשים שנשארו המון זמן, אז כמובן שזה יתרון במובן הזה, כי לאט לאט כבר אתה רואה את ההטמעה, אתה רואה את
התפיסה המוטמעת,
אתה רואה את המסמעת, ואז אתה רואה בכל מיני דברים נגיד, אוקיי, אז רוצים לעשות איזושהי פעולה מסוימת, אבל רגע, בואו קודם נלך לשאול את נועם, על 1, 2, 3.
הרבי, בואו נלך לרבי.
משהו כזה, כן. רגע, לפני שזזים, לפני שנתחיל ואז יגיד, רגע, עצרו, 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 לא חשבנו, בואו צריך לבדוק קודם את 1, 2, 3 בתוך הדבר הזה, ולפעמים זה דברים ש... כמו מכם שלא עושים, זאת אומרת שיכולת שאפילו לעצור, כי עכשיו, אבל זה כן מתחבר, לפחות בהיבט הזה, גם להיבט הכלכלי, כי אתה מסתכל, אחריות חברתית זה בעצם גם, לא צריך גם מי שיאמר פעם, זה סוג של ניהול סיכונים הרי, במובן מסוים, שאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, אני, אל תעשו את זה, כי אולי לא, הרי אחריות חברתית, עוד אחד הדברים, אולי נגיד הסוג של הגדרה האחרונה, זה באמת מבט מלמעלה ומבט רוחבי על הכל. כי הרבה פעמים לכל אחד יש לו את התפקיד שלו, אז השיווק מסתכל רק שיווק, לא יודע מה, תפעול רק תפעול, הרכש רק רכש, קצת מדברים ביניה, אבל כל אחד יש לו את
היום יום שלו. משקפיים מאוד מסוימות כן? שלו.
אחריות חברתית, היתרון הגדול שלה, אפילו אני אומר, כאילו זה באמת אחד היתרונות הגדולים, וארגון שמצליח להבין ולהטמיע את זה ולהשתמש בזה, זה הבט על הכל ביחד, על כל ההשפעות בעצם.
על השכונה שבה נמצא העסק, על החיים של העובד, על הלקוח שלנו, מאיפה הוא בא... זאת אומרת, כן. זה לא להסתכל על כל הארגון מלמעלה, להסתכל ממש על כל כן. האקוסיסטם שמסביב
על הכל,
לארגון.
נכון. ואז, אם יש באמת, בואו נשאר ונסתכל על איזה, משהו שלא שמו לב, או לא חושבו, או לא ידעו, ואז יש פה אפילו בית כלכלית, אתה אומר, אוקיי, אם טוב שחשבנו מראש, אין עושים טעות, וזה היה כלכלית, היה יכול גם להזיק לנו. כן. תדמיתית, כלכלית, לא משנה מה.
אתה יכול לתת דוגמה, נגיד, לאיזושהי החלטה שמעורבת בהחלטה של אחריות תאגידית, לאו דווקא אם קיבלתם אותה או לא קיבלתם אותה, אבל רק שנבין מה זה אספקט של אחריות תאגידית או חברתית בתוך החלטה ארגונית.
שהיא בניגוד לאוטומט, לכלכלי-כלכלי, שהכלכלי-כלכלי היה בוחר משהו אחר.
כן, אני יכול לתת דוגמה, משהו באמת שלא יצא לפועל בסוף, ולא רק בגלל מה שאני התנגדתי דווקא בדוגמה הזאת, אבל כן, זה כן נחק מהשיקול. היה איזה מלאך של להתחיל, לא למכור אפילו, לתת משהו, לא זוכר מים, או סודה, לא זוכר בקבוקי פלסטיק קטנים, גימיק מעולה. היא חברה שהייתה מוכנה לתת לנו, לא זוכר כבר מה, זה משהו
כמה שנים. שלא משנה מה, הזמנתי בארומה, קיבלתי את הבקבוק הזה.
או רק עם סו, רק עם אספרס, רק עם... משהו כאילו באמת זה, אבל שהוא באמת לא פורץ, לא עושה מהפכה הזה, אבל משהו מגניב, נחמד.
שהיה עושה אפסייל אדיר
לזה. יכול להיות, ובאמת נחמד. אני כמובן אמרתי, מה, אי אפשר להכניס פלסטיק בכמויות כאלה לסביבתית, וכן, ולא היה דיון, אבל ממש זה כן היה חלק מהזה, זה לא נכנס בסוף, מכל מיני סיבות גם, אבל זה בהחלט היה משהו ש...
מדהים, מדהים, כאילו בעצם אתה אמרת, יותר מדי פלסטיק אי אפשר להכניס, וזה שיקול, כאילו וואלה, יותר מדי פלסטיק, לא מכניסים את זה.
כן, כי אתה אומר, אני אחריות סביבתית, אתה עושה צעדים בשביל... להקטין את ההשפעה הסביבתית שלך, אז פתאום אתה מכניס כמות של פלסטיק לתוך הפסולת שאתה מייצר, זה...
לא הגיוני, כן.
לא הגיוני, כן.
בעיניי זה מדהים שזה לא ברור מאליו בכלל, שזאת מערכת שיקולים של ארגון עסקי.
אז תראה, עירד, אני רוצה שבמקום שנעשה פה שיחה מאוד מאוד כללית, ננצל את העובדה שנועם כאן איתנו, וכמו שאנחנו, הוא אמר כבר 20 שנה הוא בתוך הארגון, בואו נראה באמת את הפעולות המאוד מאוד ייחודיות והמאוד מאוד מסוימות שמתבצעות בארומה בהצלחה, ונקבל מהם השראה, ואולי באמת מי שמאזין לנו לפרק יבין מה כן אפשר לקבל מגופים עסקיים שיכולים לקדם את אותן מטרות חברתיות שלא ביחד על ידי שיתופי פעולה מאוד מאוד מעניינים.
אז אני רוצה רק לתת כזה את ה... בעיניי כאילו האחריות האגידית ונועם הוא בעצם שער של יזמים חברתיים לתוך ארגונים כאלו. אני חושב שבעצם... זה איזושהי אוזן קשבת ליזמים חברתיים, וכמו נועם, כמוך יש עוד אנשים בעוד ארגונים.
לא בכל הארגונים העסקיים, נכון. אבל בלא מעט ארגונים עסקיים, בטח בגדולים כן. שבהם.
אבל, כן. אבל האוזן שלך רגילה לשמוע דברים שנגיד מנהל את השיווק, או מנהל השיווק ישמע אחרת, או מנהל תפעול ישמע אחרת, ודווקא להגיע דרכך, זה יכול להיות הזדמנות עסקית מאוד מאוד גדולה ליזמים.
בהחלט. אז בוא נתחיל באמת מהמובן מאליו, גוף כמו ארומה, מעסיק המון 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 עובדים, וכגופים שמתעסקים בעולם התעסוקה, יש פה הזדמנות, נכון? אז אולי ירד אתה תגיד כמה מילים בתור מי שעוסק בהשמות של נפגעי נפש.
אז באמת, האמת שאני חושב שזה דבר ידוע, שארומה בעצם בוחרת ונותנת עדיפות לאנשים עם נכויות בתור עובדים, האתגר פה הוא כפול, אולי נועם תיתן לזה כמה מילים, כי זה לא... זה לא שהרומא מנהלת משאבי אנוש של הרומא מחליטה, יאללה, מעסיקים ככה וזה. זה רשת של זכיינים, ובעצם צריך לגייס
לשרשר,
את הזכיינים.
לשרשר את האחריות החברתית שלך לזכיין.
זה נתון לשיקול דעתם.
נכון, נכון. המבנה שלנו הוא זכייני, וזה באמת נכון, יש לנו ארום הישראל 140 סניפים, שכולם מפעולים על ידי זכיינים, שזה אומר שכל סניף הוא בעצם חברה בפני עצמה, הזכיין שהוא קונה מאיתנו את הזיכיון להפעיל את
ה... בהרבה כסף.
כן, להפעיל את הסניף תחת הסכם זיכיון ותחת המותג ארומה, הוא בעצם המעסיק הישיר של העובדים בסניף שלו, ושיקול הדעת בהעסקה, כל ההעסקה, עובד עם מוגבלות, ללא מוגבלות, נער בסיכון, לא שאני מה, הוא שלו. וזה באמת נכון, זה לא, אנחנו בתור מטה, וזה אחד מהמהויות העיקריות של שיטה זכיינית, אנחנו לא נכנסים לזה.
אנחנו לא קופים את זה.
לא יכולים, אפילו לא בחוזה זיכיון, כמו שאמרת, אין לנו אפילו משאבי אנוש שמתייחס לעובדים בסניפים, כי עובדים בסניפים לא עובדים שלנו, של המטה של הרומא, נגיד כמוני.
זאת אומרת, הזכיין אומר, שילמתי להם ים של כסף, והחצופים האלה, אחרי שלקחו ממני כסף, ואחרי שאני קונה מהם את חומרי הגלם, ואחרי שאני צריך לעשות הכל דרכם, הם עוד מבקשים ממני להשיג אוכלוסייה כזאת וכזאת.
כן, תיאורטית זה, הוא יכול לחשוב ככה.
אמרתי את זה בכוונה בוטה.
לא, ברור, ברור. תראה, גם לצורך עניין זכיין, בכם להגיד, זה יכול להגיד לי, לא רוצה להשיג אנשים עם מוגבלות, אין לי... אני לא רוצה, אני לא רוצה לכפות, אני גם לא יכול לכפות. כמובן שאני לא רוצה כי זה לא יסיק את המטרה. כמובן שזה לא קורה, כי זה באמת התחיל, העסקה של אנשים עם מוגבלות התחילה אצלנו באמת, ממש מתחילת הדרך, באמת מהסניף הראשון, לפני שהיינו רשת, כאילו מהסניף הראשון ברחוב הלל בירושלים, עם יריב שפע, בעלים של ארומה, שאז הוא היה בעלים של סניף אחד, והוא באמת היה בסניף עצמו, ופנו אליו עמותת אלווין בירושלים, שכיום היא גם עמותה ארצית, מפני, עובדת איתנו גם בהרבה סניפים, ומשם זה התחיל. וככה זה באמת, עם ההתרחבות שלנו, זה, הצלחנו להטמיע את זה בכל ה... כי בתחילת הדרך, בסניפים הראשונים, זה לא היה זכיינות. 4-5 הראשונים, ורק ברגע שהתחלנו להתרחב, בעיקר מחוץ לירושלים, ובכלל, ככה בקצב מהיר, אז עברנו לשיטה זכיינית. וזה באמת, שם זה התחיל עם תחילת הדרך. אז זה הרבה גם הצלחה טיפולית, הצלחה במגע עם עמותות, אבל הרבה זה באמת גם יריב שפע בעלים, שזה באמת, זה בא ממנו, מתחילת הדרך. וזה הרבה תחזוק. זאת אומרת שאמרתם נכון, אני עכשיו, אני הרבה מה, אני באמצע מין איזה, בעצם מין איזה נקודת סוג של מתווך, לא יודע איך לקרוא לזה, מצד אחד יש את הזכיינים, לתחזק איתם כל הזמן, לידע אותם על שם מטה לשילוב אנשים גבוליות, יש עוזמה כזאת, יש השתתפות של המדינה בסמסוד, יש ככה, כל הדברים שקורים.
להנגיש להם את המידע
כל הזמן. להנגיש להם את המידע, וגם כל הזמן להגיד להם, תעסיקו כמה שיותר אנשים מוגבוליות, כל הזמן, זה לא אני ולפי, והמנכ״ל עומד ואומר את זה, ויריב, וכל זה, כל הזמן. לתחזק את זה, מצד שני, כמובן לעבוד עם העמותות שמפנות,
שיהיו מדויקות, שלא יתישו את הזכיינים, שיבואו מוכנות.
כן, שידעו אליה. אני גם, אני ממש יושב, אני ממש נותן רשימה טלפונית, נותן גשי, ממש כדו, שכל הזמן תהיה, מצד אחד העמותות יפנו אנשים עם מוגבלויות לעבודה בסניפים, ומצד אחד שהזכיינים יוכלו לקלוט.
אוקיי. ירד, איך החוויה שלכם באמת עם הדבר הזה?
אני חושב שהחוויה מציינת, ואני חושב שבאמת מציינת, כי באמת זה נעשה גם בצורה, בדיוק בצורה כזאת, הכל מאוד על השולחן, מאוד ברור, מאוד מובנה, מאוד מדורג. בעיניי, עוד דגש חשוב, לפחות בחוויה שלנו, הסניפים מרוויחים מזה, זה לא שהזכיינים עושים למישהו טובה, כן? נכון. אני חושב שהרשת מרוויחה המון, בעצם זה שהיא בחרה ובוחרת להעסיק אנשים.
תסביר לי, נועם, חוץ מכסיסמה וחוץ מכליות אנשים מאוד נחמדים ומאוד נעימים, איפה הרווח?
הרווח דבר ראשון לזכיינים שעובדים טובים. Okay. ועובדים טובים שנשארים להרבה זמן ומסכים אותם, כי זה נכון לכל תחום, אבל בתחום שלנו...
החלופה של, היא מאוד מאוד גדולה.
כן, כל התחום של הענף שלנו, מסעדות, בתי קפה, תחלופת עובדים נוראית, עובדים צעירים, ממש, באמת...
כן, אתם גם עוד בתפיסה כאילו כן. מזון מהיר, אז בכלל כן, זה נכון. גם תחלופה מהירה.
כן, כן, תחלופה מהירה. ברגע שאתה מוצא עובד, עובד טוב, שנשאר לאורך זמן, וזה מצוין, זה רק עוזר להם, כמה שיותר.
אוקיי.
וגם בתור רשת, בתור גוף, בתור ארומה, זה גם עוזר בטיפול הסניפים, אבל גם, וזה שוב, זה חלק מעניין באחריות חברתית, ולא צריך לפחד מזה, להסתיר את זה, לעשות את זה בחוכמה, גם רואים אותנו, וכל ההיבט התדמיתי נקרא לזה. אצלנו זה הכי טוב שיכול להיות במובן הזה, שזה יתרון שלנו בכלל בעולם השיווק, מה שנקרא. הרי אנחנו לא מהשחקנים הגדולים במשך מבחינה כלכלית, זה נראה אולי ככה, כי אנחנו, יש הרבה סניפים.
פעילות אבל... שהיא כסף קטן.
כן, אבל אנחנו לא, מבחינה כלכלית, אנחנו לא בסדר גודל של הגופים הגדולים במשק, הבנקים, שטראוס, סלולר, לא, אין לנו כסף שיווקית נגיד לפרסם בטלוויזיה, שתי חוצה יותר מדי מאוד נקודתי. הכוח שלנו זה כמות האנשים שנכנסת לסניפים. שזה כל יום נכנסים לסניפים, פחות או יותר 150 אלף איש. אז מסרים שיווקיים או דברים שאנחנו רוצים, זה היתרון שאנחנו, הלקוחות שלנו רואים אותנו במגע ישיר איתנו כל הזמן. אז גם כשהם נכנסים ורואים בכל סניף, כי אם את רואים עדיין מוגבלות שהם מועסק, אז הם רואים, אז הם יודעים. אז זה מבחינה שיווק כאילו, כביכול, התלמוד זה מצוין, אין לנו דרך יותר טובה.
אתם לא רואים, אבל כמובן נועם כל פעם שאומר שיווק, אז הוא עושה גרשיים עם הידיים, שזה כמובן... אומר את המילה שיווק ולא נוח לו איתה.
אבל אני רוצה לתת עוד נקודה שהיא מבחינתנו, נגיד, השיתוף פעולה עם ארומה שלקחנו אותו, נגיד, לעוד צעד קדימה. יש לנו רשת של בתי קפה, קפה טוב. ובעצם אנחנו מסתכלים על בתי קפה טוב כבית ספר בעצם למקצועות הקפה, ובמטרה באמת שרוב האנשים לפחות שעוברים שם, אחרי זה יהיה להם לפחות אופק תעסוקתי, אם הם ירצו לעבוד ברשתות בתי קפה. ואני חושב שהשיתוף פעולה פה הוא מדהים. גם במובן הזה שגם אנחנו בפריסרטית וגם ארומה, ואז זה מאוד נוח, וגם השיתוף פעולה עם הזכיינים, וגם הזכיינים בעצם מרוויחים עובדים שהם כבר מוכנים למטבח, מוכנים לשירות, כי הם כבר עשו את זה, הם כבר עבדו שם, ובעצם יש פה איזשהו win-win גם במובן הזה. אבל, נגיד, הערך הגדול זה באמת שזה בא בפגישה, נפגשנו בקפה טוב לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, דרך אגב מי שחיברה אותנו זה ורד רז, ש... גם לנהלת אחריות תאגידית של קבוצת פישמן. כן. ואז נוצר שיתוף פעולה שהוא טבעי במובן מסוים, בגלל שזה ממש ענה על הצורך של שני הצדדים. אבל זה שאפשר לעשות מהלך כזה גדול ברמה ארצית, זה יתרון מאוד גדול. אז אני חושב שזה גם, זה עוד נקודה שהיא משמעותית ליזמים שמקשיבים, ובכלל לארגונים חברתיים.
נכון, כי בשיתוף פעולה עם קפה טוב, זה לא רק הזכיינים, זה כן היה שיתוף של המטה. זאת אומרת, היה ישיבה הראשונית בחדרה, ואז האנשים של קפה טוב, או בעיקר עומר המנהל, אז הוא ישב עם התפעול שלנו, ועם הרכש שלנו,
והשיווק שלנו. לומד לחשוב כמו רשת, ולא לחשוב כמו...
כן, ולקבל המון טיפים, והמון... אפילו, חלק מהדברים זה לא התגדם, אבל אני אתן דוגמה, אפילו עם הרכש, הוא אומר כן בעולם של המסעדנות, אז הוא כן, הוא יודע מצוין מה הוא עושה, אבל זה היה אפילו סוג של בדיקה עצמית, כי הוא ישב עם הרכש שלנו והטיפול, ובדק איך הוא מתמחר ופוד קוסט וכל זה. עכשיו, האמת שבסופו של דבר לא כך חזרנו, אבל זה כן אישור, כי הוא ראה שבעצם מה שאנחנו עושים...
שהוא בכיוון
הנכון. לא, הוא תכלס הוא לא צריך כמעט, זאת אומרת, הוא ראה שמה שראינו שמה שהוא עושה, ומה שאנחנו עושים זה די אותו דבר. ואז הוא מה שעושה טוב. זאת אומרת, כן, אז כן. הוא... אבל זה סוג של אישור, כי אתה אומר, רגע, אם הרומה בעצם ככה עובדת וככה יודעת לעשות, אז כנראה שאני עושה את זה כמו שצריך.
אני לא פעם בפודקאסט דיברתי על זה שהיו הרבה מאוד מיזמי נוער בתחום בתי קפה, חלק מאוד קטן מהם שרד, אבל הרבה מאוד באמת הגיעו לבית ספר שלכם בארומה, ולמדו את מקצועות הקפה. זאת אומרת, בהקשר הזה, כשאתה חיפשת איזושהי הכשרה מקצועית, על איך עושים קפה, על איך העסק עובד, על איך מתפעלים, זאת אומרת, האחריות חברתית של ארומה, פנינו וערכו אותנו וקיבלו אותנו, ואני זוכר שזה היה מאוד מאוד משמעותי לבני הנוער, כי הם פתאום היו חלק ממשהו הרבה יותר גדול.
נכון, זה היה בכיתת הדרכה בבית שמש, שם אנחנו עושים את הקורס בריסטה שלנו לדוגמה, נכון. של קפה, ונכון, אנחנו מאחרים כמובן בהתאמה, לא צריך את לבני נוער, זה יום שלם, היום שלנו זה יום שלם, ארוך, העובדים שלנו יוצאים מותשים, לבני נוער זה אין סיכוי שהם יחזיקו מעמד, אז עושים את זה מותאם. עושים את זה כמו שצריך.
במידה, כמובן. כן, במידה. אי אפשר לחרב את בית הספר על הדבר הזה.
כן, גם לא צריכים גם לדעת את כל המידע על ארומה. זה לא... היום שלנו זה יום שהוא שלנו, אז הרבה מידע על ארומה הם לא צריכים. הם צריכים לדעת את מה ש... את הבסיס, או קורס שירות וטיפול שעשינו, אז גם שהוא קצר, אז עשינו איזשהו קיצור. אז אמרנו, כן, הם לא צריכים לדעת לגמרי את השירות של ארומה, כי נגיד הם יצרים ויצרנו שירות עצמי, אבל שירות זה שירות, הבסיס הוא אותו בסיס הרי. אז עושים משהו מתומצת ומתאים, אז...
ובאמת, זה מתנה, כי היכולת לקבל הכשרות והדרכות, לא מאיזה מישהו שמתפרנס מזה שהוא מוכר הכשרות והדרכות, אלא מישהו שזה הביזנס שלו, והוא חי את זה, והגיע לתובנות בעניין, זה ערך אדיר עבור המיזם.
בוא נלך לעוד דוגמה של...
אני רוצה כן שנספר את הסיפור של Applied Materials, נספר אותו מסודר, למרות שזה עבר מלפני הרבה מאוד שנים, כי בסך הכל יש פה עסק ש... כמו שאמרנו, 13 וחצי שנים, בוא נשמע את הסיפור שלו ככה בצורה מסודרת.
כן. היוזמה התחילה מעמותת השלים בג'וינט בירושלים. הם יותר חיברו, עשו את החיברו הראשוני, ואחרי זה ליוו בתקופה הראשונה, שנה, שנתיים ראשונות, אבל אחרי זה, מה שלא היה צורך בהם, חיברו בעצם בינינו, בין ארומה, לבין חברת Applied Materials, חברת הייטק ברחובות, פארק המדע, לבין רשת המתנסים ברחובות. בעצם ליצור סניף שהוא לא למטרות רווח, ויעסיק בני נוער. בני נוער בסיכון למעשה. זה נולד כי אפלייד מטריאלס חיפשו, רצו להקים איזשהו בית קפה או איזשהו משהו בתוך המבנה שלהם, יש להם מבנה שהוא שלהם, זה לא פתוח לקהל הרחב, הם מעסיקים, ואפלייד מטריאלס מועסקים בכל זמן נתון 1,000-1,100 עובדים, זה תלוי בתנודות, פחות או יותר.
ומעבר לארוחת צהריים הבשרית שיש ברוב הארגונים, הם רצו פתרון חלבי.
כן, יש להם חדר אוכל הבשרי הרגיל שיש בכל בארגונים האלה, שפתוח רק בשעות הצהריים, רצו משהו חלבי איכותי לאורך כל שעות היום. חייב להגיד שהם חיפשו בהתחלה משהו יותר מסחרי ולא הצליחו. לא היה זה, אז, אבל כמובן יש להם אחריות חברתית, כמו שהזכרנו, מושרשת היטב, אז
הם החליטו לחבר את הצורך העסקי עם העניין החברתי.
בדיוק. פנו, נוצר, כבר לא משנה, כמו הרבה פעמים זה נוצר במקרה באיזה קירות, מישהו מהשאלים, יושב אשתו של בכיר בפלייט, שיושבת ליד ניר להב, אם אתה זוכר וזה, וככה תוך כדי, כי אנחנו בכלל, הפנייה הראשונה, החיבור השני עם השאלים בכלל נולד, נבדוק איזה משהו, זה מין סוג של עגלת קפה קטנה, בבינה של הג'וינט בירושלים. ובאנו לשם, הייתי ויריב שפע וכל זה, ובדקנו, לא הסתדר שם, כי הזקן של הבית של קפטריה קטנה, אי אפשר להזיז אותו, או אי אפשר לפתוח משהו לידו.
היה שם איזה חוזה בטח וזה.
כן, אי אפשר לפתוח משהו לידו, לא משנה. ומתוך זה פתאום נולד, רגע, רומא יש להם, קראו שיש נכונות, בא בעלים של הרומא, יריב שפע, מסתכל, אומר, אוקיי, אם התנאים מתאימים, אני מוכן. לא הייתי בג'וינט, אבל אותו ניר להב, שחיבר איכשהו בעצם למלכה של אפלייד, אז מתוך זה ממש ניצוץ שתוך שנייה חיבר בין כולה.
אז אני רוצה רגע לעצור. בעצם, אתם, אנשי הרומא, ראיתם שיש פה בשר, זאת אומרת, יש פה מספיק עובדים, יש פה מספיק צורך, יש פה מספיק נפח ששווה לפתוח בו סניף. את המטרה החברתית מיד הייתה ברורה לכולם, אפשר להשיג פה הרבה מאוד בני נוער בסיכון. היה ברור שצריך פה השקעות אדירות, ופלייד אמרה, אני מסוגלת לעמוד באתגר הזה, ויותר מזה אמרתם שגם הפעילות, כל הפעילות העסקית תעבור דרך רשת המתנסים, כי יהיה פה איזשהו שחקן שיכול ממש להפעיל את הפעילות הזאת, לא לייצר את ההשקעות, אבל להשיג את האנשים, לעבוד מול הספקים, כן, לגבות את הכסף.
הוא הזכיין.
והוא הופך להיות הזכיין.
עד היום הוא הזכיין?
הוא הזכיין, הוא חתום, אני אומר, זה רשת המתנס, זה לא בן אדם, זה הסכם זיכיון היחיד שלנו, חוץ מהמתנס שקמה, שזה עוד משהו שנבנה על בסיס זה. אז הגוף היחיד, זה הסכם זיכיון היחיד שיש לנו, שזה לא בן אדם, אחד שחתום על הסכם זיכיון בסניף שלו, שהוא אחראי על הסניף שלו, אלא זה גוף.
וזה הסכם הזיכיון היחיד שניתן חינם, נכון?
כן.
זאת אומרת, הרומא נתנה את הלוגו שלה, את הידע שלה, נתנה את כל מה שהיא יודעת, את כל ההסכם השכר שלה, את הכל, לטובת הפעלת הסניף החברתי הזה, כשאפלייד כמובן השקיע את ההון הראשוני בלהפוך את החלל הזה לבית קפה.
כן, אפלייד השקיעו את התשתית.
כן, כן.
וזה היה סכום אדיר.
כן, כן.
רגע, אבל ומי היה המשוגע לדבר? זאת אומרת, בסדר, אבל מי פתח את הדלת ביום הראשון?
לא היה יזם. לא היה יזם. זה מה שמטורף בתוך הסיפור הזה.
היה בערך ניר להב מהשלים, כמו שאמרתי,
שהוא משוגע אמיתי.
כן.
הוא באמת משוגע.
כן, כן. הוא חיבר... אבל מה שהיפה היה שהוא לא היה צריך יותר מדי לעבוד כביכול. זאת אומרת, מה שהיפה בפלייד, וזה באמת לא קורה הרבה, מה שאני ראיתי, כבר בחיבור הראשוני, כבר בפגישה הראשונה של הפלייד, הרומא ורשת המתנסים, כבר היה אוקיי, ותוך חצי שנה קם סניף, שזה זמן C. כמובן מה שעזר זה של המבנה הוא של הפלייט, ולא היה איזה קניון שצריך סכם מסחיות וכל זה, אבל עדיין, זאת אומרת, כולל להוציא כסף, כולל להוציא לא מעט כסף, ותוך חצי שנה קם סניף, שזה...
אני רוצה להגיד לכם שאנחנו...
אבל בכל זאת, מי פתח את הדלת? מי היה שם, מי ניהל את הסניף הזה בתקופה הראשונה?
אחרי שהיה כסף והיה הכל, היה צריך עכשיו גם לנהל את הסניף. מי היה המנהל של הסניף הראשון? הנה הוא, עומד מולך.
וואלה, אוקיי.
כן, כן, כן.
אתה באת, פתחת זה, דאקטר...
הוא מכר את הקפה הראשון, נו מה? הוא הראשון שמכר את הקפה הראשון.
וואלה.
כן, כן, כן. לא, כי, אוקיי, רשת המתנסים מהזכיין, אבל צריך מישהו שינהל, שיהיה זכיין.
בדיוק, מי המשוגע.
כן.
ואז כמה זמן נשארת שם?
שנתיים וחצי.
וואו. שנתיים וחצי ניהלת את הסניף הזה.
כן.
מדהים. וזה בעצם היה הצעד הראשון שלך בתור, בעולם של אחריות תאגידית, או ש...
כן, לא, לא, לא.
זה היה הצעד...
אני הגעתי לסניף הזה, בדיוק גמרתי את התואר הראשון, נמדתי באוניברסיטה העברית תואר ראשון, ובדיוק חיפשתי...
משהו מעניין לעשות.
משהו מעניין, לא, אני ידעתי שהגיוון שלי בחיים הוא חברתי.
אוקיי.
בהתחלה, ולמזלי, נוצרה ההזדמנות הזאת. וגם אחרי זה, אחרי ש... שעזבתי, עובדתי תקופה קצרה בעלם, ואז בעצם איך, אני עכשיו אומר בעצם איך התחיל אחריות חברתית בארומה, אני כל השנים, בגלל שאני גם גדלתי במוצא אלית, יריב שפע, והרבה אנשים מארומה הם שכנים שלי, אנחנו כולם גדלנו באותו מקום, פחות או יותר. אז הכירותי של הרבה שנים. ואני כל השנים חלמתי, אמרתי, אוקיי, אני מקווה שאני אצליח יום אחד לבוא לערב, ובואו נתחיל לעשות דברים חברתיים, כזה לאט לאט, להתחיל זה. ויריב שפע בא אליי, הוא פרע אותי במשרד המחד, אומר לי, זה מצריק, זה הרבה מספרים שככה התחיל לחיות חברתית בארגונים, וזה, אבל זה סיפור אמיתי. הוא לא, הוא ראה אותי, אני הבאתי אז בין התקופה, והוא אומר לי, אני מגגל איזה רעיון בראש, הרבה, זה תקופה, עוד לא שיתפתי אף אחד, אוקיי, אנחנו פה ברומא, הכל מוצלח, מצליחים, כולם נהנים, רוצים, בסדר, ואני רוצה באמת להתחיל להחזיר לקהילה, אני רוצה ואגב, הוא, אין לו מושג במושגים של חיות חברתית, כן, הוא בכלל לא יודע מה זה.
זה עמותות,
הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע מה זה חיות חברתית. המון דברים הוא עושה בדיוק לפי הספר, אבל בלי אולם מושגים ממש זה. והוא אומר, אני רוצה שהעובדים והזכנים יתחילו להתנדב, כל אחד ככה באזור שלו. אני מבין שצריך להקצות לזה כסף, אני מוכן להקצות לזה הרבה כסף, ואיך הוא אמר לי, אני לא מבין שום דבר בתחום הזה, אבל אני מכיר אותך, שאתה מזה, ובוא אם אתה רוצה לעשות את זה. אמרתי לו, כן, ורמתי עיקרון מצוין, בטח, אין, כאילו, ואתה יודע, אני מכיר את הרבה שנים, שלחתי, אמרתי, אני לא יודע מה יצא מזה, לא, זה. ואיזה חודשיים, שלושה אחרי, אני מדבר עם זכנים, חברים שלי, וזה, ואומרים לי, כן, אתה מתחיל לעשות את הנדבות בארומה, לא? אמרתי לי, מה זה, מה, איזה כן לזכנים כזה?
הוא כבר מתחייב בשמחה.
כן, יריב עובד ועומד ואומר, מציג להם את זה, כולם אומרים בשמחה, מצוין בטח זה, וכן, ונועם התחיל לעשות את זה, לפני שאני בכלל ידעתי לזה. אבל כן.
אבל נגיד קצת מספרים, הסניף הזה, בסי שלו העסיק 35-40 בני נוער.
כן.
היום אנחנו מדברים על זה שכל מנהלי המשמרת, או רוב מנהלי המשמרת, הם בני נוער לשעבר שכבר גדלו.
חלקם. כן, תמיד יש גרעין, וזה מתחלה בבסיס של אחרי משמרות שהם, בוא נאמר, כאילו אחרי צבא, ממש כאילו עובדים בוגרים, כי צריך איזשהו עוגן יציב של עובדים, עובדים.
אפלייד עדיין מסבסדת את התפעול של זה חודש בחודש, אבל היא מסבסדת מחיר מנוהל, זאת אומרת, זה לא מה שיוצא יוצא, הם יודעים כבר כמה הם אמורים להפסיד כל חודש, זה בתקציב שלהם, וזה היעד לגירעון של המנהל, זה מפסיד מכל מיני סיבות, גם כי העלות החברתית פה היא יקרה, למשל למעסיקים עובדת סוציאלית.
נכון.
ומעסיקים עובדת סוציאלית משרה מלאה לדבר הזה, וגם מכיוון שהעובדים קונים את המוצרים במחיר מופחת.
הוא כמעט חצי מחיר מסניף. בוא נאמר, מבחינת היקף עבודה, יש לא מעט זכיינים שלנו שהיו מתים, היו חותמים על מספר פעולות קופה שהסניף הזה עושה ביום. חד משמעית, זה סניף שעובד טוב מאוד, אבל המחירים באמת הם 40% ממחיר מחירון, אז אין סיכוי, אבל זה מראש נבנה ככה.
זה נבנה בצורה
כזאת. כי הפלט מתיר, האינטרס שלה מראש, שוב, היא לא להרוויח כסף, כי גם הייתה מחיר מלא עובדים פחות יוקונים, זה סוג של הטבע אפילו לעובדים שלי, אמרנו מראש אנחנו מוכנים, אני יודע שזה יעלה לנו כך וכך, סכום מסוים כל חודש, אנחנו מוכנים.
אבל מבחינת הנערים הם לא בחוויה שיש להם עסק מפסיד, הם בחוויה שהם עומדים במשימה, שזה מאוד מאוד חשוב לבני הנוער. ומבחינת בני הנוער לעבוד בסניף של ארומה, שכל העובדים שם הם חבר'ה כמוהם, והמנהלי משמרת בחלק מהמקרים זה בני נוער מהשכונה שלהם, שעכשיו פשוט אחרי צבא והיו במיזם וחזרו, זה כוח אדיר, זה כוח אדיר, והם עושים את כל הפעולות, זאת אומרת, הם על הקופה, והם בפס החם ובפס הקר, והם בכלים, והם עושים את כל הפעולות, וזה אדיר, זה אדיר, וזה מעורר קינה, אבל לא הצלחנו לשכפל את זה עוד פעם. ניסינו וניסינו, זה מודל שהוא פשוט מאוד מאוד יקר, ודורש הרבה מאוד תנאים סביבתיים מאוד מאוד מסוימים.
נכון, נכון. מאוד קשה למצוא אפלייד כזה עוד.
כן.
אחד כזה.
אני רוצה לשאול אותך לגבי ההיבט האקולוגי דווקא של הדברים שאתם עושים ברמה האקולוגית, כי אנחנו לא מתייחסים את זה הרבה בפודקאסט, ואקולוגי, היבטים אקולוגיים הם לא פחות חשובים מהיבטים חברתיים אחרים. אז איך נראית האחריות התאגידית? איזה פעולות אתם עושים בתור רשת בהקשר של
של כל, מה, של אחריות סביבתית, מה
שנקרא? כן,
אחריות סביבתית. האמת, אנחנו עושים הרבה דברים, מנסים, לא הכל לצערי, ודווקא בבית הזה לא הכל בשליטה שלנו. בעיקר, אני אתן שתי דוגמאות, נגיד בנייה ירוקה. עשינו מהלך מאוד מאוד, לפני כמה שנים טובות, לקחנו עם חברת ברן, חברת הנדסה, שבאמת בונה, בנתה, יודעת לבנות בנייה ירוקה, עשינו את הממש, לקחנו כמה סניפים, עשינו ממש תהליך ארוך של כמה חודשים, לבדוק איפה אנחנו עומדים, מה אנחנו יכולים לעשות, מה זה. נתנו לנו חוות דעת מאוד, זאת אומרת, ממש ספר כזה. במקביל גם יש את המועד, נוצר איזשהו תקן של בנייה ירוקה במדינה, שתיקו מתקן אמריקאים, לצערנו ראינו שאנחנו לא, גם אם נעשה הכי טוב שאנחנו יכולים, בגדול, אין לנו הרבה שליטה. זאת אומרת, אין לנו שליטה מבחינת הבנייה. זאת אומרת, אנחנו, רוב המחיה של הסניפים נמצאים בתוך איזשהו מרכז מסחרי לתוך עניין, קניון, מרכז ביק, תחנה דלק, דברים כאלה.
אתה מקבל כבר את הקירות, אתה מקבל כבר את התשתיות, ואתה רק מוסיף.
אז אתה אומר, הגג הוא לא בשליטתך, הקירות לא כל כך בשליטתך. אין לנו כמעט חומר, קצת חומר, אפילו לא כל החומרים של הבנייה. ואז בהיבט של בנייה ארוכה זה לא, אין כמעט, זאת אומרת, אפילו נגיד, התקן הזה אומר לך, זה מחלק לנקודות. אתה צריך על כל, המון המון פעולות, וכל דבר זה נקודה, חצי נקודה, ועד שאתה, אתה סוכם, ואז אתה רואה לאיזה ציון הגעת. נגיד, רק הציון העובר הוא 60, משהו כזה. זאת אומרת, גם אנחנו עושים כל מה שבשליטה שלנו היה הכי טובים בעולם, היינו מגיעים אולי ל-40. זאת אומרת, אז אפילו לא, אז זה מצער, אבל זה, או דבר נוסף זה, שדווקא כן אנחנו עושים, במובן מסוים, נגיד, זה במובן של הפסולת, אנחנו יצרני פסולת אדירים, הסניפים. אז בסניפים זה קשה, זה המון פסולת אורגנית, מן הסתם, כי זה מזון. עשינו המון פעלות עם פסולת אורגנית, פסולת זה, כל מה ש...
מה שנקרא הפרדה במקור.
כן, הפרדה במקור. יודעים לעשות וזה עובד מצוין, הבעיה שזה עלות מאוד גבוהה. זה משהו שאני לא יכול, לא להפיל על הזכיינים ולא מתקציב שלנו, כי זה להקים רשת עבורה, זה לא זה. מה שכן בשליטתנו, יש לנו 3 מפעלי ייצור בבית שמש. אחד זה בית כלייה של הקפה, אנחנו כל הקפה שלנו, אנחנו קונים בעצמנו. זה הכל תצורכת עצמית, זה רק לסניפים. כל המאפה, הלחמים, המאפים, הכל, ומפעל שלישי של ייצור ומזון, הרטבים, ממרחים, ערקים, כל הקיטים של המיצים הסחוטים שאנחנו מייצרים, שהוא היצרן העיקרי של סולת אורגנית, וזה באמת משהו בשליטה שלנו, גם זה שיתוף עם עמותת יוזמת האנרגיה הטובה של אייל ביגר, לקח כמה שנים ככה למצוא באמת הדרך הטובה, וזה באמת, ושם כל הסולת האורגנית, שזה 2 טון ליום פחות או יותר,
וואו.
כמות אדירה, וואו. כל הפסולת האורגנית הולכת למה שנקרא, נקרא לזה השבה ביולוגית, קומפוסט, הזנת בעלי חיים, ביוגז, זה התקופה מסוימת שהם ממש מייצרים מזה.
דווקא פה אמרת, אני לא מסוגל לשרשר את זה לזכיינים שלנו, ואנחנו כמטה לוקחים על זה אחריות, וזאת אמירה שהיא דווקא מאוד מאוד יפה, והיא משהו שהזכיינים אולי יום אחד יבואו ויגידו, אני רוצה גם. ולא אתה תפיל את זה עליהם.
אבל זה לא משהו בכלל שלדעתי הם יכולים לשאת בעלויות.
זה גם לא, מה שאמרת זה גם לא תלוי בהם, כי אני עכשיו רוצה שסניף בתוך קניון יפריד פסולת אורגנית. זה לא... אז אחרי אני אעשה את זה מצוין.
כן.
אבל אין מי שיקח ממנו.
אני מבין. אני אומר, במקביל לדוגמה להעסקת אנשים מוגבלויות, שפה המטה שרשר את זה לזכיינים, פה זה מצב בדיוק הפוך. זאת אומרת שהמטה אומר, אני לוקח אחריות על מה שאני יכול לקחת אחריות, אתם תמשיכו להתנהל, כי אתם בחוקי משחק קצת אחרים, וזה בסדר, זה יפה, זה מראה את שני הצדדים. אני רוצה ככה לקראת סיום דווקא לספר על מה שככה התחלת בכניסה לפרק, בפטפוטים שלפני הקלטה, לספר לנו על הזכיינים מסוג חדש. אז נכון, זכיינים זה מילה גדולה, כי כרגע זה זכיין אחד, וכמובן לא תגיד את שמו, ואתה מזהה פה איזשהו משהו חדש, וזה ייתן לנו הרבה אופטימיות.
כן, זה באמת אופטימיות, כי כמו שאמרנו, נגיד, הסניף באפלייד, באפלייד מתיר, אז כמו שאמרנו, 13 שנה וחצי, באמת אז היינו ראשונים וחדשנים, וחייב להגיד שמה שאמרת שבעולם הזה של הבתי קפה, של המיזמים, וזה, יש אין סוף, כל הזמן רוצים, כל הזמן פונים, אני כאילו, אני מייעץ ועוזר. לא, אני מייעץ ועוזר, אני הרבה פעמים, באמת מה שאני עושה, וזה באמת אני, ואני מסביר את זה בצורה הכי לימה, אבל הרבה פעמים אני שואלת על התחלת השאלות הקשות, כדי שיבינו את הקשיים, כי יש המון התלהבות, המון שותפים וזה, ולא הרבה פעמים...
כל מתנס עם 100 ילדים, חושב שהוא יכול להקים סניף של ארומה במתנס.
בדיוק, כל מיני דברים כאלה, וכדי להבין באמת מה זה כרוך, ועדיף לדעת, נגיד שזה לא יצליח, וזה לא, אין את התנאים, על ההתחלה, אבל מה שהתחילו, השקיעו, ותהיה אכזבה גדולה מאוד.
נועמה, אתה יודע כמה אנשים אנחנו עדפנו עוד לפני שהם פנו אליך, לעצרנו לפני.
כן, אני בטוח, אז אז, ובאמת, אפלייד מתיר זה לפני 13 שנים וחצי, ובאמת, וכן, אני רואה, כן, יוזמות, כל מיני דברים שהשתנו במהלך השנים, ובאמת, התקדמות, אני קורא לזה גם סוג של אבולוציה, כי באמת, הייתה התפתחות, הבנה, הרבה ניסוי ותהיה, מן הסתם, ובאמת, מה שהראיתי, פנו אלינו לפני ממש מספר חודשים, זה באמת מישהו שזה, באמת, פעם ראשונה שקיבלנו כזאת פנייה. באמת, פעם ראשונה, מישהו בא ואמר, "אני רוצה להקים, סניף, מלא, אני מבין את העלויות, אני לא מבקש הנחות, אם יעזרו לי וכל זה בסדר,
סבבה, אבל
אני לא מבקש הנחות, אני מבין מה זה העלות של סניף, אני רוצה עסק חברתי, המטרה שלי פה היא חברתית, אבל אני מבין מה זה עלויות של סניף, אני חושב עסקית, זאת אומרת, אני מבין מה זה הסיכון לעסקי, אני לוקח את זה עליי, אני מוכן, אני יודע את הסיכונים של שאתה מקים בית קפה לצורך העניין, ואני מוכן, אני רוצה.
אני רוצה, ואני לוקח, אני מכיל על עצמי את המטרה החברתית כבר מהיום הראשון, זאת אומרת.
כן, כן, זה חלק, כלומר, זה הגדרה, אני מגדיר את עצמי כעסק חברתי, זה הגדרה שלי, רק אני מבין, אני זיהיתי שרשת הרומא יש לה את מה שכך אמרנו, את רשת הרומא יש לה את הנכונות, הוא עושה קצת שיעורי בית,
את הידע, את הניסיון.
אני מעריך שאיתכם זה יהיה, הוא פנה, הוא אמר בצורה מאוד ברורה, הראשונים שפניתי זה אליכם, כי אני חושב שהסיכויי הצלחה יותר גבוהים, ואני זה משהו חברתי, ואני רוצה סניף.
מעניין מאוד, ממש מעניין.
אתה תמיד שואל על מתחרים, אתה לא רוצה לשאול אותו על מתחרים? מי המתחרים של הרומא וזה?
לא, אבל מי המתחרים שלכם כולנו רואים, אבל מה אתה יודע על דברים יפים שהם עושים בהקשר של אחריות תאגידית?
האמת שאני פחות רואה. זאת אומרת, אני יודע שכן, נגיד, העסקת אנשים עם מוגבלויות, זה לא קיים רק אצלנו.
אני זוכר, יכול להיות שזה כבר ישן, שאילנס הלכו עם הסיפור של סחר הוגן וקפה מסחר הוגן.
וואלה.
אז זה כבר לא. אוקיי, אבל זה מהלך.
זה היה שאילן היה שם.
אוקיי, אבל זה ניסיון ראוי, זה ניסיון מעניין.
לא, מצוין, זה גם היה סוג אחד, אבל כן, הייתה שם המחשבה.
אני לא מכיר, אבל ברשתות, אולי אני, זה אני לא מכיר ברשתות עוד בעל תפקיד של אחריות תאגידית.
לא, אני גם לא מכיר.
ממש לא.
לא מכיר גם.
אני חושב, האמת שאני חייב להגיד שזה, אתה יודע, אנחנו צריך להגיד את זה, זה לא רק ברשתות בתי קפה. יש שחקנים בגודל של הרומא, אני לא מכיר הרבה, אם בכלל, מנהלי אחריות תאגידית. אני מכיר מנהלי אחריות תאגידית
בגופים הממש גדול.
בדיוק, בענקים.
נכון.
בבינוניים אני לא מכיר, שזה גם ראוי להערכה, אני חושב. האמת שאני כזה מכיר את מה שאתם עושים, סך הכל, אבל זה בעיניי, זה כל פעם מרשים מחדש לשמוע. אני חושב שזה לא ברור מאליו, נגיד הדוגמה שנתת על הבקבוקים מפלסטיק, לא ברור מאליו בעיניי, אותי זה מאוד מרשים, ואני חושב שאלוואי שתהליך קבלת ההחלטות בעסקים יהיה מובנה מגם הבן אדם הזה, שבאמת מסתכל מלמעלה, בכנסת היה פעם נציב הדורות הבאים.
נציב הדורות הבאים, שלמה שוהם.
נכון, והוא כבר לא. וגם אצלנו, אני מרגיש שגם אצלנו, נגיד, יש אצלנו את אגר, שהיא המנהלת שיקום, והמון פעמים אנחנו באים אליה כדי להבין בעצם את ההשלכות על הקהל יעד שלנו בעצם, על נגיד האחריות החברתית שלנו. ואני חושב שזה דיאלוג מאוד בריא בתהליך קבלת ההחלטות. הלוואי עלינו שעוד עסקים יקבלו ככה החלטות.
ותשמע, אני אגיד לך מה אני שמעתי בפרק הזה, אני שמעתי אחד שזה הגיע למייסד, ליריב, זה היה לו ב-DNA תמיד, הוא רק לא ידע לשיים את זה, והוא לא ידע איך להמשיג את זה. ושתיים, אני שומע מישהו ש-20 שנה, הוא התחיל בתור שוטף כלים, והוא ניהל סניף, ועשה מיליון תפקידים, והוא מכיר את הארגון ומבין את המשמעויות, והוא לא איזה מחבק עצים שאומר, מי מחר לא יהיה חד פעמי יותר בארומה. כאילו, בינינו, הוא מבין את החיים, מבין את המורכבות.
כן, האמת שזה...
כן, זה נכון, אני חייב להגיד שהתחלתי בחיות חברתית, באמת היה לי יתרון אם מישהו היה בא מבחוץ, כי אני, כמו שצמחתי מהסניפים, יודע גם בדיוק איך ראש לזכיין עובד, ומה אני יכול לדרוש ממנו. ומה, אני לא יכול להגיד, זה התחיל בהתנדבות עובדים, אני מראש ידעתי, וזה באמת, אני ראיתי שזה היה לי, זה קיצר לי לעומת איך שמתחילים ארגונים
חמש
אחרים.
חמש שנים מהחיים.
פחות או יותר, לא, אני חסכתי לקטע חמש שנים.
חסכת חמש שנים,
כן, נכון. כן, ידעתי מראש מהתנדבות עובדים שזכיין עם עובדים שלו, אין מצב
הוא
לא יכול. שהוא לא יבוא יותר, הריאלי, שהוא בא בשנת זה, שלוש פעמים, פעם בחודשיים שלושה, לשעתיים בא עם העובדים שלו, זה ריאלי וזה מה שהיה.
כן.
לבוא להגיד לו פעם בחודש,
אז פעם בשבוע.
אז פעם בשבוע, פעם בחודש לא התנדב, פשוט לא יקרה, זה...
יתסכל את כולם.
יתסכל את כולם, והרבה פעמים מנסים את זה, זה היה לוקח שלוש שנים להבין את זה.
נכון.
אז זה באמת, זה יתרון.
אז אני רוצה רגע לשאול, להתחבר רגע למאזינים, ורק להדגיש את הנקודה ש... בעצם הנחת עבודה שהצגנו פה, שבעצם אתה איזושהי, נגיד, הדלת החברתית בעצם לארגון של הרומא, ובעצם יכולים לפנות אליך אנשים בהקשרים של, אתה יודע, שיתופי פעולה או שיתופי פעולה עסקיים או חברתיים, זה הנחת עבודה נכונה.
כן, לחלוטין, כן, כן.
נועם, איזה כיף. אני חוזר ואני אומר, לפני 10 שנים, כשנכנסתי לעבודה, אמרו לי, יש נועם גדליה בארומה, הוא אחראי. והנה, ממשיכים לעשות דברים מאוד מאוד יפים. באמת כל הכבוד.
נועם, תודה שבאת. יופי, תודה. מרציאל, תודה.
בפרק הבא, פרק 50.
יאללה, פרק 50, יום הולדת. ביי.